כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם, תודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס. אנחנו כאן בחלק השני של שינוי שיטת הממשל והבחירות, למה והאם כדאי. בפרק הקודם דיברנו על השבק, מה היה בשביעי לעשירי, דיברנו על מינוי בכירים בגופים השונים, ממלכתיות, הערעור של הקונצנזוס ולמה זה קרה. התחלנו לדבר על הבעיות השונות של שיטת הממשל והדמוקרטיה שלנו, ועצרנו בנקודה שבה שאלתי את ליאור, מה הטיימינג הטוב ביותר לצאת לאור עם מועצת העם החדשה בצורה שבאמת תעשה שינוי אפקטיבי. אז איתנו כאן שוב ליאור אקרמן, חוקר בכיר, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, לשעבר סגן ראש אגף בשבק וראש לשכת ראש השבק, שימש בתפקידי שטח, ניהול ופיקוד מבצעיים ומודיעינים במגזר הערבי ובשטחים. מאז פרישתו עסק בליווי מנהלים בכירים ואנשים פרטיים בתהליכי ניהול משברים, הגשמת מטרות, פתרון בעיות ומימוש העצמה עצמית, לפי מודל ייחודי שפיתח שמבוסס על שיטת החשיבה האינטואיטיבית. הוא היה בעלים ומנכ״ל של חברות פרטיות, משמש כפרשן בולט בתקשורת לענייני טרור, ביטחון, ערבים ומודיעין, ובעל טור שבועי קבוע בעיתונים מעריב וג'רוזלם פוסט, ישראל דיפנס ואתרים נוספים. עד כה פרסם 4 ספרים. ומעבר לתחום הביטחון, הוא עוסק רבות בתחום השלטון והשינוי החברתי במדינה. הוא מוביל בתקשורת קו פעולה להתמודדות עם אתגרי המדינה בשנים הבאות, באמצעות תנועת הדור בקצה המנהרה שבראשה עמד בעבר, ובראש יוזמת מועצת העם החדשה שפעילה כיום. אז כיף ששוב שבת אלינו. פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
אז מתי יכול להיות טיימינג איכותי לעשות דבר כזה?
אני מקווה מאוד שאולי, אולי, אולי, אם הממשלה הזאת תתפרק במהלך החודשים הקרובים, החורף, לא יודע, אולי אם נגיע לבחירות או במהלך החורף, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, אני מקווה שזה יהיה מועד נוח לצאת ולומר, הנה, אפשר אחרת, בוא נעשה את זה. יכול להיות שנעשה את זה עם שיתופי פעולה אחרים ולא לבד. בסוף, 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 המטרה היא באמת לייצר שינוי. אני ברמה אישית יכולתי להיות חבר כנסת כבר 10 שנים, אם הייתי רוצה. לא רציתי כי אני מכיר את העבודה הזאת. ישבתי בכנסת, ישבתי בישיבות קבינט, מטבחון, עבדתי עם 4 ראשי ממשלה. אני מכיר את זה לפנים ולעומק. זה לא באמת מעניין, אלא אם כן אתה באמת יכול לייצר שינוי. אז יש כאלה שעושים את זה, הם הגיעו לג'וב הזה של חבר כנסת עם 2 מזכירים, מזכירות, נהג ומאבטח, ומבחינתם זהו, פה הם רוצים להישאר ולא רוצים לשנות שום דבר אחר. אני רוצה לשנות. אם אני יכול לשנות, אני אעשה את זה. אם אני לא אוכל לשנות, אז טוב לי גם לעבוד ברייכמן ולעשות את מה שאני אוהב.
אין כמו רייכמן, הרבה יותר טוב מהכנסת.
חד משמעית, חד משמעית, אין ספק בכלל.
אז באמת, הרבה פעמים מתגאים שאנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ונשמע שאנחנו לא דמוקרטיה כזאת טובה, אז אולי באמת אם תוכל לפרוט לנו כזה, מה הבעיות באמת בדמוקרטיה שלנו ובשיטת הבחירות?
אז זהו, אז תראי, הדמוקרטיה, קודם כל, הדמוקרטיה היא די קריטית. כל המחקרים בכל העולם שנעשו לאורך שנים על הצלחה של דיקטטורות מול הצלחה של דמוקרטיות, מוכיחה שעמים מצליחים לפרוח ולסגשג הרבה יותר תחת משטרים דמוקרטיים מאשר דיקטטורים. יש לזה גם יוצאים מן הכלל. צריך לומר, אנחנו רואים את סינגפור. סינגפור היא סוג של דיקטטורה, נאורה זה נקרא, אבל סוג של דיקטטורה. לא הורגים אנשים ברחובות, אבל דיקטטורה זאת אחת המדינות המשגשגות בעולם. סין, שהיא סוג של דיקטטורה קומוניסטית, הופכת להיות המעצמה הכלכלית, אולי המספר 1 או 2 בעולם. אז יש לזה יוצאים מן הכלל. רוסיה אמנם במצב לא טוב, אבל גם היא סוג של דיקטטוריה בחסות דמוקרטיה, שגם היא איכשהו כלכלית, למרות המלחמה, מצליחה להיבנות ולהתעצם כלכלית. אבל הכלל הוא שזה לא עובד. זה לא עובד בגלל הרבה סיבות. ולכן חשוב מאוד לשמור על המשטר הדמוקרטי. אבל הדמוקרטיה צריכה להיות חזקה, צריכה להיות יציבה. אחת הבעיות בדמוקרטיה, בגלל שהיא פלורליסטית ונותנת לכולם ייצוג וכל אחד יכול לדבר וכל אחד יכול להשמיע, אז יש פה פתח לאנרכיה. יש פה פתח לאנרכיה. אגב, אפלטון ואריסטו הבינו את זה ביוון כבר לפני 3,000 שנה. אפלטון עם תורת המשטרים שלו ומעגל המשטרים שלו, שאני חושב שכל סטודנט למדע המדינה לומד את זה היום בקורס ראשון במחשבה מדינית. הוא הבין את זה, שהמלוכה והדיקטטורה בשלב מסוים, בגלל הקושי, היא קורסת, כי העם לא מוכן לזה, ואז העם רוצה סוג של שלטון אחר. ואז הוא יוצר לעצמו את הדמוקרטיה, אבל הדמוקרטיה חלשה וגורמת לאנרכיה, ואז הדמוקרטיה מתמוטטת, והעם רוצה מישהו מנהיג חזק שיוביל אותו קדימה, ואז יש סוג כזה של מעגל של משטרים. אנחנו דמוקרטיה, אומנם היחידה במזרח התיכון, אבל אנחנו דמוקרטיה מאוד חלשה. אנחנו חלשים בגלל השיטה, וזה מה שאני אומר, השיטה הזאת, שהיום, א', אין לנו חוקה, אחת הדמוקרטיות היחידות בעולם שאין לה חוקה, או אין לה שום קוד התנהלות ערכי, כמו בבריטניה או באירלנד ומקומות אחרים. אין לנו.
למה?
אין לנו, כי כשהוקמה מדינת ישראל, החוקה עסקה בדברים שהיו רגישים מדי, לדוגמה, למפלגות החרדיות, שלא הסכימו לשתף פעולה עם הדבר הזה. ולא הסכימו. ובן גוריון אמר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לקיים ולנהל מדינה, להקים ולנהל מדינה, אני מוותר על החוקה כרגע. אנחנו נעשה חוקה תוך שנה, תוך שנתיים. השנה, שנתיים הפכו ל-76 שנים. עד היום אין לנו חוקה. יש לנו מספר חוקי יסוד שמבחינת המעמד המשפטי שלהם, רובם כמו חוקים רגילים לחלוטין, שאפשר לשנות אותם ברוב רגיל, אז אין להם באמת שום משמעות האמיתית. הדבר הזה, החולשה החוקתית הזאת, היעדר חוקה, העובדה שכל מחוקק וחבר כנסת יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואנחנו ראינו בשנה וחצי האחרונות ניסיונות תחת, בחסות הדמוקרטיה, להפוך אותנו לדיקטטורה, הפכה את מערכת המשפט למערכת מאוד קריטית פה, מפני שבאיזונים ובבלמים של דמוקרטיה נורמלית, יש רשות שופטת, יש רשות מבצעת, ויש רשות מחוקקת. הן צריכות להיות נפרדות לחלוטין. רק כדי להסביר למי לשומעים שלא בקיאים בזה, הרשות המבצעת היא הממשלה. היא ממונה כדי לבצע ולנהל את המדינה. הרשות המחוקקת היא הפרלמנט, שלא קשור לממשלה. הוא קובע את החוקים, הוא מבקר את פעולתה של הרשות המבצעת. ויש את הרשות השופטת, שהיא נפרדת לחלוטין, לא מושפעת מהם, והיא בודקת שברמה המשפטית, ההתנהלות של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת עומדת בקנה מידה של צדק, של חוק וחוקה שאין במדינת ישראל. כובד המשקל שנערם על בית המשפט לאורך השנים הוא עצום, מפני שבגלל שמדינת ישראל לא חוקקה חוקה ולא מחוקקת חוקים ולא מתמודדת עם הבעיות האמיתיות, הן מגיעות לפתחו של בית משפט שהוא לא יכול להדוף אותם, הוא חייב לדון בהם. ואז קמו אזרחים שונים מכל מיני קצוות הציבוריות הישראלית ואומרים, רגע, יש פה דיקטטורה של בגץ, לכאורה בגץ מנהל את המדינה. בגץ לא מנהל את המדינה, בגץ חייב לקבל החלטות בסוגיות שמונחות לפתחו, מפני שהממשלה לא עושה את זה לאורך שנים, מפני שאין חוקה. זאת אחת הבעיות. אז עכשיו באה הממשלה ומנסה גם להקטין את כוחו של בגץ ושל מערכת המשפט, כדי שגם הכוח שיש להם היום, גם את זה לא יהיה להם. כלומר, כל הכוח יהיה רק בידי הממשלה. אני מזכיר לך שבמדינה הזאת גם חברי כנסת הופכים להיות שרים. זאת אומרת שאין גם הפרדה בין רשות מחוקקת לרשות מבצעת. ראש הממשלה יושב בפרלמנט, השרים שלו יושבים בפרלמנט, זה כולם ביחד. כלומר, הם רוצים לבטל את ההפרדה בין הרשות השופטת לשאר הרשויות, והם רוצים אחריות על הרשות השופטת. הפרדה בין מחוקקת למבצעת כבר לא קיימת, והנה ביטלת את הדמוקרטיה, סגרת את הבסטה, והפכת את זה למשהו שהוא פשוט לא ראוי ולא יכול להתקיים. כל מה שנשאר זה בוא נחפיף עכשיו את המשטרה, שבק, שבס, מוסד וצהל אלינו, כדי שהם יעשו את מה שאנחנו הפוליטיקאים רוצים, ולא את מה שהמדינה צריכה, והנה אפשר לסגור את המדינה. זאת חולשתה של הדמוקרטיה הישראלית. חייבים במדינת ישראל לחוקק חוקה, חייבים, כמו בכל מדינה אחרת, חייבים לייצר פה שינוי במבנה הממשל, שזה אומר, ובשיטת הבחירות, שזה אומר הגדלה משמעותית של אחוז החסימה, כדי שלא כל מפלגה של 4 חברי כנסת תוכל לנהל את המדינה ולשלוט עליה. חייבים לייצר פה יציבות שלטונית, כלומר, ראש מדינה, לא משנה אם הוא נשיא או ראש ממשלה, נבחר, הוא נבחר לקדנציה מלאה, כמו ראש עיר אגב, של 4 או 5 שנים, אי אפשר להפיל אותו, אלא אם כן, כמובן, ברוב מוחלט של כל הפרלמנט, אבל הוא לא חייב לנסות להקים קואליציה ראועה שבנויה על חברי כנסת או שניים, כי מה שקורה זה שראש ממשלה במדינת ישראל, וזה אני אומר מידע ודאי, כי ישבתי שם, עסוק 80% מזמנו בשימור הקואליציה וההישרדות הפוליטית שלו במקום להתעסק במדינת ישראל. ואני אומר את זה משיחות, אריק שרון, זיכרונו לברכה, שהיה ראש ממשלה, אני ישבתי איתו במשרד, יחד אז עם ראש שב"כ והמזכיר הצבאי שלו, ואריק שרון, שהיה איש מאוד עוצמתי, מאוד חזק, אמר, רבותיי, אי אפשר לנהל את המדינה הזאת. אני, כראש ממשלה, מתעסק 80% מזמני בהישרדות פוליטית, איך לשמר את הקואליציה שלא תיפול לי מחר ואני אסיים את תפקידי. במקום שאני אשב בארבע שנים האלה ואחשוב קדימה 10 שנים, איך אני בונה את מדינת ישראל. כל עוד לא נשנה את הדבר הזה, לא נשנה את שיטת הבחירות, נהפוך אותה גם מייצוגית ואזורית, כדי שיהיו לנו נציגים, נייצר את היציבות השלטונית הזאת, נוכל לבנות אסטרטגיות ארוכות טווח ולחשוב בצורה חזונית, קדימה, הרבה שנים, זה יהפוך אותנו להרבה יותר מקצועיים, ליותר ממלכתיים, ליותר יציבים, הדמוקרטיה תהיה יותר חזקה, תהיה חוקה, יהיה איזון יותר טוב בין בית המשפט לבין המערכת הפוליטית, מה שכל כך הרבה אנשים רוצים את זה, זה מה שייצר את האיזון, ויחזיר את השפיות. וכל זה לא קשור לא לימין ולא לשמאל, לא קשור לחלוטין לדעה פוליטית, קשור לאופן שבו מדינה נורמלית צריכה להתנהל.
ומה לגבי הגבלת זמן כהונה בשלטון? זה גם משהו שאתם...
חד משמעית, שתי קדנציות, כמו בכל מקום בעולם. קדנציה יכולה להיות של ראש מדינה 4 או 5 שנים, היא מוגבלת בכל מקרה ל8, לא משנה, או 10 שנים, נגיד בצרפת נשיא נבחר ל5 שנים. עכשיו, הוא הנשיא. אם הפרלמנט נופל, לא נופל, אם יש לו מיעוט, אם יש לו רוב, הוא הנשיא. בארצות הברית הנשיא נבחר ל4 שנים, הוא הנשיא. לא משנה כרגע מה קורה בפרלמנט, בשני בתי הפרלמנט. נכון שאם אין לו תמיכה רבה בפרלמנט, אז יש לו קושי, אבל הוא עדיין הנשיא. מה המשמעות? המשמעות היא שברגע שהוא נכנס לתפקיד, הוא יודע שיש לו 4 שנים מלאות לעבוד. עכשיו תנו לעבוד. והוא עסוק בבניית האסטרטגיה לטובת המדינה. והוא יודע שאם הוא תפקד סביר, אז יהיו לו עוד 4 שנים. 8 שנים אתה יכול לבנות אסטרטגיה יפה מאוד למדינה, שירתת את מדינת ישראל, לך הביתה, תעשה הפסקה, מקסימום תחזור אחרי זה. 8 שנים ברצף, לא יותר. אסור. זהו. זה מבחינת היציבות, זה מבחינת אורך של קדנציה. זה קיים במדינות אחרות, לא המצאנו שום דבר. כל שיטות השלטון יש בהם חסרונות, שום דבר לא מושלם, צריך להבין. אבל המצב שאנחנו נמצאים בו הוא כל כך גרוע, שבלי השינוי הזה, אנחנו מתמוטטים ומתרסקים חד משמעית.
אז באמת אמרת לגבי הקדנציות הקצרות, שהאסטרטגיות באמת הן בעייתיות, כי אפשר לחשוב לטווח רחוק, אבל גם באופן כללי, אנשים מעדיפים דברים שאפשר לראות עכשיו, כאילו ניצחונות קצרים, למרות שזה בפועל לא הדבר שהוא הכי נכון לנו. אז יש בכלל אנשים שעסוקים בדברים כאלו אצלנו, שבכלל לא, כאילו כלום.
לצערי הרב, אין, דווקא נתניהו לפני מספר שנים זיהה את הבעיה הזאת והקים בתוך משרד ראש הממשלה פונקציה של אסטרטגיה, שאליה היו אמורים להיות כפופים כל משרדי הממשלה. הפונקציה הזאת הייתה אמורה לייצר אסטרטגיות ארוכות טווח בכל תחומי טיפול הממשלה. זה לא עבד, הפונקציה הזאת לא קיבלה גיבוי מראש הממשלה, היא לא הצליחה לאכוף את מרותה על כל השרים האחרים, והיא נותרה באמת חסרת שיניים, חסרת גוף וחסרת תוכן. דיברתי קודם על נציבות הדורות הבאים, שהתכלית שלה זה לייצר תוכניות חזוניות ארוכות טווח למדינה בכל התחומים למען הדורות הבאים. הוקם כזה נציב בתקופה שבה עוד אבא של יאיר לפיד היה שר, טומי לפיד, הוא יזם את הדבר הזה. היה במשך 5 שנים, התפקיד הזה היה קיים, ישב בכנסת עם סמכויות, אף אחד מהשרים לא הסכים להשתעבד לרצונות של נציב הדורות הבאים, שזה היה איזה שופט בדימוס אז. למה? כי הם דיברו על פתרונות של 5-10 שנים, וכל השרים אמרו, רגע, אני לא רוצה לבנות תוכנית ל10 שנים, זה לא מעניין אותי, מצידי שתשרף המדינה עוד 10 שנים. אני רוצה עכשיו להראות לבוחרים שלי תוך 1-2 שנים. ואיכשהו הביאו להתמוססות הפונקציה הזאת, והיא בוטלה ונעלמה. לכן, שוב, אנחנו חוזרים לזה, צריך פה מנהיגות חזונית שרואה קדימה, שבאמת אכפת לה ממדינת ישראל, לא מעצמה, ואומרת, לא יעזור, לא נפתור את הדברים בתוך, בפתרונות של כיבוי שריפות של שנה, שנתיים. כדי לבנות פה תוכניות, כדי לשקם את מערכת החינוך, כדי לבנות פה מערכת בריאות, מערכת רווחה, כדי לבנות אסטרטגיה ביטחונית, אנחנו צריכים הרבה שנים, זה תהליכים של 7, 8, 10 שנים, אבל צריך להתחיל לבנות אותם. יוקר המחיה לא מטופל פה לאורך שנים, אנחנו מדינה עם יוקר המחיה הגבוה ביותר בעולם, הגבוה ביותר בעולם. איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? אנחנו מה? אנחנו מונקו? אנחנו איזה מדינה שהכל פה עשוי מזהב? לא.
כי ממש כל אחד, לא.
יפה. כי כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. אין פה אסטרטגיה, אין פה אכיפה, אף אחד לא חושב קדימה. כולם מנצלים הזדמנויות, ואף אחד לא דואג לאזרחים, אלא השלטון דואג לעצמו. ככה זה נראה. אם לא נביא מנהיגות שהיא ממלכתית, שכל מה שהיא רוצה באמת זה לשמור ולתקן את המדינה ולבנות אותה לשנים הבאות, לא נצליח, והמונחים, המונחים של חורבן בית שלישי עשויים להפוך למאוד מאוד רלוונטיים. ככה חרב בית שני, ככה חרב בית ראשון, ואנחנו קרובים מאוד לחורבן הבית השלישי לצערי הרב, וצר לי שאני נשמע קטסטרופלי כל כך.
אבל גם אם, גם אם חברי הכנסת והשרים רוצים להראות לציבור הבוחרים שלהם שהם עושים דברים שהם כאילו לעכשיו, עדיין הם כפופים לאיזושהי משמעת קואליציונית, ואסור להם באמת להצביע לפי מה שהם רוצים. אז גם יש את הבעיה הזאת שבעצם, אם אני עכשיו שרה ואני לא מסכימה עם מה שהקואליציה שלי עושה, אז אני הולכת דווקא נגד הבוחרים.
אבל זאת הבעיה, בגלל כן. שאת משרתת את הבוס שלך. הבוס שלך הוא לא הבוחר שלך, הבוס זהו. שלך הוא ראש המפלגה. לכן, פה הכשל המרכזי, מפני שאם מחצית או יותר מחברי הכנסת היו נבחרים אזורית, עדיין שייכים למפלגה. זה קיים בגרמניה, זה קיים בצרפת, זה קיים בבריטניה. את, תושבת הרצליה, בוחרת את נציג הרצליה והשרון, שישב שם, הוא יכול להיות מכל מפלגה, נגיד כל... אבל הוא נציג שלך. יש לו משרד בהרצליה, כמו שיש לכל חבר פרלמנט משרד בכל אזור שבו הוא משרת. נפגש איתו הציבור פעם בכמה זמן, ומבקש ממנו לטפל בדברים שלו. אם קשלת ולא טיפלת בדברים, בצרכים של הציבור, ישלחו אותך הביתה בקדנציה הבאה. אם הצלחת לשרת את הציבור שלך, אז אתה תישאר עוד קדנציה ועוד קדנציה, ותישאר גם 20 שנה מצידי כחבר פרלמנט, אבל אתה משרת את הציבור שלך. העובדה שהיום אנחנו מצביעים רק לרשימות, ראש המפלגה קובע מי ברשימה, או שפריימריז מושחתים כאלה ואחרים, קובעים מי יהיה ברשימה, ואת אומרת, אוקיי, האידיאולוגיה שלי זה ליכוד, עבודה, מרץ, לא יודע מה, אני הולכת להצביע לרשימה, כי זה מה שנראה לי, אבל אין לך שום השפעה על מי שיושב ברשימה, והוא גם לא מייצג אותך, הוא לא יודע מי את, הוא לא חייב לך שום דבר. הוא חייב רק לעצמו ולעומד בראש המפלגה.
אז גם אמרת שיש עניין שצריך באמת להשקיע בהמון המון דברים, בחינוך, ביוקר המחיה, יש לנו המון, המון דברים לתקן, והרבה יגידו שהבעיה שבגללה אי אפשר בעצם להשקיע תקציבים משמעותיים בדברים האלו, זה שאנחנו באמת, או באיום קיומי, אבל בכל אופן תקציבים מאוד מאוד גדולים שמושקעים בתקציב הביטחון, שבמדינות אחרות אולי זה קצת פחות מאיתנו, נניח מדינות סקנדינביה, שכל אצלם טוב ויפה, שהן בקושי צריכות להשקיע. אז האם זה נכון לדעתך, או שפחות?
לא, זה לא נכון. זה לא נכון מסיבה פשוטה. למדינת ישראל, לאורך כל השנים כמעט, אין שום בעיה תקציבית. עכשיו כן יש לנו, אנחנו בגירעון הולך ומחריף, גם בגלל המלחמה וגם בגלל ניהול כושל מאוד של משרד האוצר, לצערי הרב, וגם בגלל שהורידו לנו את דירוג האשראי, כל חברות הדירוג, שזה משהו שאתם, ואולי גם ילדיכם, הולכים לשלם על זה בעשרות שנים הבאות, נזק עצום שנגרם למדינת ישראל. כסף היה במדינת ישראל תמיד. נכון שתקציב המדינה הוא עצום, חלק גדול ממנו גם מגיע מתמיכה של ארצות הברית, ולא מהכספים שלנו. אחרי כל ההוצאות הביטחון שלנו, עדיין תקציב החינוך בישראל הוא אחד הגדולים בעולם, אנחנו מדברים על 50-54 מיליארד שקל, כל שנה זה המון כסף. תקציב מערכת הבריאות שלנו, 40 ומשהו מיליארד, זה תקציבים ש... נגיד בשוודיה, שהיא מדינה דומה לנו פחות או יותר מבחינת מספר האנשים, היא מתקצבת עוד כמה מיליארדים למערכת הבריאות שלה, שהיא אגב במצב הרבה יותר טוב משלנו. כי היא מנוהלת, כי יש בה אסטרטגיה, כי יש בה חזון, כי יש בה הרבה יותר סטודנטים לרפואה שלומדים שם, ויכולים להיכנס יותר פקולטות לרפואה, יותר רופאים, יותר מענה, פחות המתנה לתורים, יותר מכשירי MRI. מישהו בנה אסטרטגיה. בא שר בריאות, אומר, אני חושב עכשיו, בונה, נכון, אני בונה את 4 שנים הקרובות, אבל אני בונה גם את 20 שנה הבאות, מה שלא קורה במדינת ישראל. אז כסף יש פה, אבל אף אחד לא מנהל את זה ברמה של בוא נחשוב קדימה 10 שנים. איך אנחנו בונים פה עכשיו מערך חינוך? אנחנו משקיעים בזה המון כסף, 50 ומשהו מיליארד שקל בשנה לחינוך, זה היקף עצום של כספים.
לאן הולך כל הכסף הזה?
הוא הולך לעמותות כל מיני שפועלות בתוך מערכת החינוך, עמותות פוליטיות שהממשלה רוצה מתוך כל מיני סיבות קואליציונית לממן אותם. הוא הולך לכל מיני מגזרים שהם לא בהכרח תורמים, אפרופו עכשיו שאנחנו רואים את המגזרים החרדיים. הוא הולך להמון מקומות שהוא לא צריך ללכת אליהם, וגם כשהוא הולך למקומות האלה, הוא לא הולך בהכרח עם פיקוח מספיק נכון. הוא לא הולך למשל לשכר של מורים. היום מורה, שזה אחד המקצועות הכי חשובים שיכולים להיות במדינה, למורה לא משתלם ללכת להיות מורה, מפני שמורה מתחיל, השכר שלו מאוד מאוד נמוך. למה שהוא הולך להיות מורה? המקצוע, העיסוק הוא קשה מאוד, השכר הוא נמוך, למה לעשות את זה? אז אנחנו לא בונים תוכניות עידוד להיכנס למקצוע הזה. אנחנו לא בונים תוכניות עידוד להיכנס לרפואה, למחקר. אין פה חשיבה לטווח ארוך. עם אותו כסף שיש במדינת ישראל, אחרי שנסגור את הגירעון שיצרה המלחמה ושיצר סמוטריץ', אני חושב שגם בתקציב של מדינת ישראל אפשר לעשות פה שינוי מדהים. אפשר להוסיף כיתות לימוד, אפשר לרווח תלמידים בכיתה, אפשר להעלות את רמת הדרישה מהמורים, להעלות להם את השכר כדי לייצר פה מורים יותר טובים, להעלות גם את התנאים. עושים את זה בסינגפור, עושים את זה בשוודיה, עושים את זה בפינלנד, עושים את זה בניו זילנד, מדינות שהן בסדרי גודל שלנו, ויודעות לעשות את זה, ויודעים לעשות את זה. אז, ואנחנו, הראש היהודי הוא מספיק חכם בשביל לייצר תוצאות טובות, רק צריך שמישהו יוביל אותו.
זהו, חסר לנו באמת בן אדם שיוביל את זה, או אפילו כמה אנשים שיובילו את זה. כי באמת יש בעיה חמורה שהרבה אנשים טובים לא רוצים בכלל להיות. נגיד, אתה אמרת שאתה לא רוצה להיות בכנסת, וככה מתפספס לנו המון אנשים שהיו יכולים להיות מצוינים בתפקידם. אבל זה באמת ספוט מאוד קשה להיות בו. אז איך משכנעים אנשים כן ללכת לעשות שינוי?
אז מה שאני עושה בעצם עם חבורת האנשים הנפלאה הזאת שסביבי בשנים האחרונות, זה בדיוק הרצון לשנות את זה, כי להיכנס לפוליטיקה סתם בשביל להיות פוליטיקאי ועוד חברי כנסת, זה באמת לא מעניין, כי אתה נכנס ונשחק בגלגלי המערכת הנוכחית, שהם שוחקים אותך בסופו של דבר, אתה הופך להיות עוד בורג מהברגים שמסתובבים שם. אבל כן אנחנו רוצים כן לנסות להיכנס וכן לייצר את השינוי הזה שאני עכשיו דיברנו כמעט בשעה האחרונה עליו, ואני מאמין שאם נייצר את השינוי הזה ונגרום לאנשים להבין שההימצאות שלך בפרלמנט או בממשלה היא שליחות אמיתית שבה אתה יכול להשפיע ולשנות, אתה לא שוב, אתה לא בא בשביל כוח, כבוד וכסף, אלא אתה בא בשביל לייצג, בשביל לשרת, בשביל לשפר את מדינת ישראל, ואז אתה נמצא במקום שמצד אחד אתה משפיע, אבל אתה משפיע באמת לטובה, אתה חושב על טובת המדינה, הרבה אנשים טובים שיכולים ורוצים כן ייכנסו, ויש אנשים טובים בפוליטיקה הישראלית, דרך אגב, חלק לצערנו נכנסו ונשחקו בגלגלי הפוליטיקה והפכו להיות מה שהם הפכו להיות בגלל המערכת הזאת, חלק פשוט נשרו, כי הם לא יכלו להתמודד עם השחיתות וחוסר המעש, אבל אני מאמין שאם נצליח לממש את השינויים שאני מדבר עליהם, זה ייצור אטרקטיביות להרבה יותר אנשים טובים לקום ולהתחבר לדבר הזה. אני יודע שבדור הצעיר יש הרבה אנשים שרוצים, הרבה בני נוער וצעירים שרוצים להיות בעמדות כאלה של, כדי לשנות את המדינה. אני מקווה שגם יישאר בהם החזון והתשוקה באמת לשנות, והם לא יעברו לצד של הכבוד, הכוח והכסף.
אז באמת, מה המטרות שלכם עכשיו במועצת העם החדשה? מה אתם עובדים עליו כרגע?
אנחנו עובדים על לנסות ולייצר מיזם שהוא יהיה מאוד אטרקטיבי לאזרחים מצד אחד, שיוכל להגיע א', להעביר את, את המסר לאזרחי מדינת ישראל, שדרוש פה שינוי דרמטי, לא של ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, שחורים, לבנים, ערבים, יהודים, אלא של שינוי מבנה ושיטת הממשל והבחירות במדינת ישראל, שזה, על זה אנחנו רוצים להילחם, זה הבסיס להכל. ושאת זה עושים ביחד אנשים שבאו מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, דתיים, חילוניים, לא קשור בכלל למה המוצא שלך ומאיפה באת, שאפשר לבנות פה במדינת ישראל זהות ישראלית, אף אחד לא יתעסק בזה, זהות ישראלית, כמו בהמון מדינות אחרות. אף ממשלה במדינת ישראל לא עסקה מעולם בבניית זהות ישראלית. יש לנו זהות חרדית, יש לנו זהות חילונית, יש לנו זהות דתית, זהות ספרדית, זהות אשכנזית, זהות ערבית, זהות יהודית.
זהויות מפלגות.
בדיוק. אבל אנחנו ישראלים, כולנו ישראלים. יצרנו מין דבר כזה שהוא בלתי מובן בתעודת זהות. הלאום הוא יהודי והדת הוא יהודית. יש פה איזה בעיה, הדת יהודית, נכון, אבל הלאום שלנו הוא ישראלי. אנחנו ישראלים. מה לעשות שיש לי חבר שהוא ערבי ישראלי שעבד כל חייו במערכת החינוך, שהוא הייתי קורא לו אפילו חצי ציוני, תומך נלהב של המדינה ונלחם עבורה וגם מסביר אותה, אבל הוא ערבי. אז מה הלאום שלו? הוא ערבי ישראלי, יש לו דגל ישראל על הבית, אז הוא הלאום שלו הוא ישראלי. אנחנו צריכים לייצר ולמצוא את מה משותף לנו כישראלים ביחד, ואת זה לא מתאמצים לעשות. בארצות הברית זה מדינה שמלאה בהיספנים ובשחורים ובלבנים ובמוסלמים וביהודים, ויש להם זהות אמריקאית לפני הכל, דגל, המנון, הם מבינים שהחוקה, הם אמריקאים לפני הכל. אותו דבר בקנדה, אותו דבר בשוודיה, נכון שיש שם בעיות גם עם המיעוטים, אבל הוא קודם כל שייך ללאום. אחרי זה בא גם הדת שלו וכל השאר. אז נכון שמדינת ישראל היא מדינת היהודים, היא הוקמה כמדינת העם היהודי, חד משמעית. גם על זה אין עוררין. אבל עדיין יש בה המון המון זהויות שונות, שצריך לארגן אותן בתוך זהות ישראלית אחת, לאומית. צריך לעשות את זה, יחד עם כל השינויים האחרים.
אז אתם גם מגדירים איזושהי זהות כזאת?
כן. כן, אנחנו חושבים, יש ממש גם, ניסחנו, הוצאנו, לא נלאה פה עכשיו את האנשים, אבל בנינו באמת גם רעיון, גם מצע ערכי, גם תפיסה של חשיבה, מה זה זהות ישראלית, מה יכול לאחד אותנו. שוב, תמיד יהיו פילוגים והתפלגויות בין גורמים שונים, וגם בכל אוכלוסייה, תמיד יש את הקיצוניים שמושכים לצד זה וצד אחר. אבל אני חושב שרוב העם נמצא במרכז השפוי, הנורמלי, רוצה לחיות, רוצה להתפרנס, רוצה ליהנות מהמנעמים שהמדינה הזאת יודעת להוציא ממנה, ולא להילחם על ההישרדות שלו. ואת זה אפשר לעשות, שוב, רק עם מנהיגות, היא גם ממלכתית, היא גם מאחדת, וגם כזאת שרואה את עצמה כשליחות וייצוג, ולא ככוח ושררה.
כמה אנשים אתם כרגע במועצת העם החדשה, ואיך אתם משכנים אנשים להצטרף?
הצוות עצמו הוא כמה עשרות אנשים, אנחנו מחוברים לכל מיני עמודי, יש לנו עמודי פייסבוק שיש בהם כמה עשרות אלפי אנשים, אנחנו עובדים עם כל מיני ארגונים ותנועות אחרות שפועלות באותם כיוונים ואותה צורת חשיבה, אולי לקראת איזה שהם חיבורים. הכוונה היא לייצר גם מועצות עם אזוריות בהמשך, כדי שבכל אזור במדינת ישראל תהיה מועצת עם שהיא תייצג את האזרחים באזור שלה ותהיה מחוברת גם למועצת העם הארצית. יש מפלגה כזאת שפועלת בספרד, דרך אגב בשיטה דומה כבר לא מעט שנים, שנקראת פודמוס, שהצליחה באמת, היא קמה מתוך העם. יש לה היום כמעט 300 מועצות עם כאלה שפועלות בכל רחבי ספרד. יש מפלגה ארצית שיושבת, שהיא השנייה או השלישית בגודלה היום בספרד, והיא מנסה להשפיע, וזה כוח אזרחי שנולד לא מתוך איזה פוליטיקאים, גנרלים וכל מיני כאלה, אלא מתוך הציבור עצמו. אז זה אפשרי.
טוב, זה מאוד אופטימי, האמת, לשמוע את הסיפור הזה לפחות. ראיתי שכתבת טור דעה גם, שבאמת, אמרת שאתה כותב במעריב, שבמציאות סבירה, אז ממשלת ישראל הייתה אמורה באמת להתייצב מול איזשהו כתב אישום, לגבי שבעצם אנחנו אלו שהיינו נותנים להם את הדין וחשבון במדינה מתוקנת. אז גם רציתי לשאול אותך מה כולל כתב אישום שכזה, וגם האם אתה חושב שאנחנו בתור אזרחים מספיק מעורבים בדברים האלו ובשלטון?
ת, תראה, נתחיל בשאלה השנייה, אנחנו לא מספיק מעורבים לצערי, הישראלים הם עם שלא פחות אוהב לצאת לרחובות, פחות אוהב להילחם, יותר קונפורמי, מקבל את מה שיש, מעלים לנו מחירים, לא נורא, דופקים אותנו פה, לא משנה, לא, אנחנו לא, אנחנו רואים שגם עכשיו שיש מבחינת הסקרים, תמיכה רבה מאוד נגיד בהפגנות ובמחאות שיש, אבל בפועל
אנשים לא הולכים.
אנשים לא יוצאים לרחובות כי אין להם כוח לדבר הזה. אז לפני המלחמה זה היה קצת יותר, עכשיו בגלל המלחמה יש לאנשים פחות כוח לצאת, אז אנשים פחות יותר סומכים על זה שיהיה בסדר, משהו יקרה, בוא נעשה משהו, מה יקרה? יהיה בחירות, אני אלך ואני אשים איזה פתק של מה שיש, וככה אני משפיע, ובזה נגמרה תרומתי. זה לא מספיק, מה לעשות? וכשאני מדבר על כתב אישום, אני מדבר על כך שכשממשלה במדינת ישראל יושבת, במצב שהוא כל כך חמור למדינת ישראל, ובמקום להתעסק בדברים הקריטיים והחשובים ובשיקום המדינה ושיקום ההייטק ושיקום הבריאות ושיקום החינוך ושיקום הרווחה, מתעסקים שנה וחצי בהפיכה משטרית של המדינה, בניסיון להרוס את מערכת המשפט, בניסיון לייצר פה חקיקה שנותנת שליטה מלאה לממשלה על כל מה שקורה כאן, בניסיון לממש פה איזה חזון, אני כל פעם שאני קורא לזה חזון משיחי, ואז אומרים לי, מה משיח? יש הרבה אנשים שמאמינים במשיח, נכון? אין לי בעיה עם דתיים לאומיים שמאמינים באלוהים, מתפללים ומאמינים שהמשיח יבוא יום אחד, שזה בסדר גמור. הבעיה היא החזון המשיחי הזה שסמוטריץ' ובן גביר מייצגים, זה חזון אחרית הימים שבו מדינת ישראל הזאת, הנוכחית, במתכונתה הקיימת, לא מתקיימת עוד, מתנהלת מלחמת גוג ומגוג, כי רק אז יגיע המשיח, גוג ומגוג זה כולם נלחמים בכולם, הכל נהרס, ואז שהכל נהרס מגיע המשיח ומשקם את הכל. ואז הוא בונה סוג של מדינה בצלמו של התנך, סוג של מדינה תנכית. כך סמוטריץ' רואה את זה, הוא גם כתב את זה, כך בן גביר רואים את זה מתוך האמונה שלהם. חד משמעית. ולכן הם לא מאמינים לא בשבק, לא בצהל, לא במשטרה ולא בשום חוק נורמלי אחר. מבחינתם החוק האלוהי עומד מעל הכל וזה מה שצריך להיות. השמדת המדינה, פשוט השמדת המדינה. אין לזה אי אפשר לייפות את זה בשום צורה אחרת. זה מה שהם רוצים. אז כן, כתב אישום נגד מי שאפשר את הדבר הזה. מי שבמקום לעסוק בבניית ושיקום מדינת ישראל, באחדות העם, בשיפור הכלכלה, בשיפור החינוך, בשיפור הבריאות, בשיפור הרווחה, בשיפור הביטחון, התעסק בהריסת מערכת המשפט, בחלוקת ג'ובים, באי קידום דבר, לא קידמנו דבר, לא בתחום תחבורה, שום דבר לא התקדם במדינת ישראל בשנים האחרונות, צריך להבין, שום דבר.
רכבת הקלה, שעוד לא בכלל...
אגב, רכבת קלה... בשנת 67 הונחה אבן הפינה להקמת הרכבת הראשונה, המטרו, מה שנקרא, במדינת ישראל, בשנת 1967. בשנת 1980 ומשהו, התחילו את הפרויקט הזה של הרכבת הקלה, שהיה אמור להימשך כמה שנים, אנחנו ב-2024, בקושי קו אחד נוסע, יש כרגע שני קווים בבנייה, שכבר היו צריכים מזמן לנסוע, ואולי ב-2030 הם ייסעו, המטרו...
זה הזוי.
זה קטסטרופלי. למה? חוסר מקצועיות בניהול, חוסר אסטרטגיה, שחיתויות. בברצלונה, אגב, ברצלונה, שהיא עיר, היא עיר, היא לא מדינה, בנו 5 קווים של רכבת קלה בסדרי גודל של גוש דן בתוך 5 שנים. בתוך 5 שנים. ישראל במשך 30 שנה לא מסוגלת להרים קו אחד.
איך זה יכול להיות? זה יכולות בנייה, לא? כאילו, איך זה הגיוני שזה לא מתקדם?
כי זה, שוב, נגיד, לא, זה אפשר להיכנס פה לפרטים, אבל נגיד החברה שמנהלת את הדבר הזה, נטע, לאורך השנים הוא אשמה בהמון שחיתויות, ניהול לא מקצועי, מינו שם פוליטיקאים לתפקידים של מנהל של הפרויקטים האלה, שלא מבינים דבר וחצי דבר, עשו מכרזים כושלים, בזבזו כספים על דברים לא נכונים, עסקו יותר בג'ובים מאשר באמת במימוש חזון, וניהלו את זה בצורה כושלת מאוד, פשוט ניהול כושל, במקום לתת את זה לגורמים לנהל את זה כמו שצריך, הממשלה שלנו לא מבינה בזה דבר וחצי דבר. בחול לוקחים חברה אזרחית, יש לזה מודל כלכלי ברור, כמו שבנו את כביש 6, אגב. כביש 6 נבנה...
שזה כביש מצוין, באמת.
יפה, ונבנה בלוז, דרך אגב, כי באו לחברה, אמרו להם, זה שלכם, אתם בונים, אתם גובים את הכסף עליו, זה שלכם ל-X שנים, בתום השנים האלה זה עובר למדינה. ככה היה צריך לעשות את זה. זה פרויקט שלכם, חברה כלכלית אזרחית בונה את זה, תוך 5-6 שנים הכל בנוי. אם אתם עומדים בזה, אתם מפעילים את זה עכשיו במשך 20 שנה, אתם גורפים את הרווחים, כמובן משלמים על זה מיסים, אחרי 20 שנה זה עובר לרשות המדינה. ככה מנהלים דברים במדינה, בעולם. פה בישראל החליטו שאנחנו רוצים לנהל את זה, כי זה יסדר לנו ג'ובים ולכל מיני גורמים כאלה ואחרים. ולצערנו, הגענו לאן שהגענו.
הרכבת הקלה היא לא כל כך קלה.
היא לא קלה, והיא לא, כן, בדיוק.
היינו צריכים לתת אולי לאנשי חמאס לבנות את המטרו, הם טובים בזה.
נכון. לא, הסינים עובדים, האמת היא שהסינים עובדים מאוד יפה, מי שעושה את זה, אבל עם הסינים יש לנו בעיות אחרות, לצערי הרב, הם מוגבלים ביכולת שלהם לבנות תשתיות בישראל, בגלל סוגיות של ריגול ודברים אחרים.
טוב, מעניין. אז אולי באמת לסיכום, אני אשאל אותך קודם כל, לאור כל הבעיות שדיברנו עליהן עכשיו, האם יש בכלל תקווה? אם אתה רואה את ההתקדמות שלנו לקראת השלטון החדש, ובאופן כללי מדינה טובה יותר בשנים הקרובות?
אני חושב שיש תקווה, אני חושב שאנחנו חייבים להאמין, שיש תקווה. אני יודע שרוב האזרחים במדינת ישראל הם נמצאים באזור השפוי, הנורמלי, הנורמטיבי, הם מבינים מה נכון ומה טוב. יש לנו, כן, יש לנו אוכלוסיות שקשה קצת להבין את ההתנהלות שלהם, אולי לא מבינים מספיק לעומק את המשמעות של ההחלטות שלהם, כשאנחנו רואים בסקרים 10 מנדטים שבן גביר גורף, זה לא 10 מנדטים שבהכרח כולם כהניסטים גזענים, אלא אנשים שחושבים משום מה, מאמינים שבאמת הוא הישועה הביטחונית של מדינת ישראל, למרות שאנחנו במצב הגרוע ביותר. אבל רוב השפוי במדינת ישראל הם אנשים שבאמת חושבים את מה שאני חושב, שלא רוצים להתעסק בימין או בשמאל, הם רוצים ביטחון, ביטחון אישי, ביטחון כלכלי, ביטחון לאומי, הם רוצים לחיות בשקט, הם רוצים לחיות כאן, הם לא רוצים לחפש את העתיד שלהם במקומות אחרים, זאת המדינה שלהם, והם רוצים מנהיגות שפויה, ממלכתית, הגיונית, שתנהל אותם ותתעסק במדינה ולא בדברים אחרים, ותאפשר להם לחיות כאן עם, גם עם יוקר מחיה סביר. אני חושב שאם נצליח לשכנע את האנשים שיש באמת שליחי ציבור, שזה מה שהם רואים לנגד עיניהם, ולא שוב את האינטרס האישי שלהם, אז נצליח לחולל פה שינוי. אנחנו חייבים להאמין בזה אגב. אם לא נאמין בזה, אז אפשר לסגור את הבסטה, לארוז מזוודות ולנסוע.
אז באמת בנימה אופטימית זו, נקווה לאלטרנטיבה טובה יותר ומדינה טובה יותר, ונקווה שכל מה שאתה אומר כאן יתגשם. אז תודה רבה 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 ליאור, היה ממש ממש מעניין. תודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ונתראה בפעם הבאה. תודה רבה.
תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.